בעל הבית היקר רבי עופר הצדיק, שהכרנו אותו השבוע ושמענו עליו מהרבה ידידים ותיקים וקרובים אלינו, השכן היקר רבי יוסי עוז, דברים מיוחדים, שהוא אדם מיוחד, אדם בעל מידות טובות, אדם צדיק, אדם ישר, השם ישמור אתכם צדיק, יברך אתכם, אתכם ואת כל בני משפחתכם בשמחה, ברכה, נחת וכל הטוב בעזרת השם. אנחנו נמצאים כעת בימים מאוד מאוד מיוחדים, לפני חג הפורים. חג הפורים, אנחנו יודעים שהוא נראה חג לכאורה פשוט, משונה משאר החגים, אבל באמת הוא חג עם חוזק ועוצמה ויכולת השפעה על האדם שאי אפשר לשער ואי אפשר לתאר אותו. כל החגים כולם שעם ישראל חוגג אותם, חג הפסח, חג השבועות, המאפיין העיקרי של החג זה התבדלות והליכה אחורה מכל הדברים של החיים. אדם בחיים שלו עובד, הולך, נוסע, עושה כל מיני דברים, כשמגיע יום השבת, שזה יום של התאחדות עם הקדוש ברוך הוא, שמגיע יום של חג, שזה גם יום של התאחדות עם הקדוש ברוך הוא, זה יום שאנחנו מושפעים מהקדוש ברוך הוא, באיזושהי השפעה מסוימת, מה התנאי העיקרי ליכולת לקבל את ההשפעה הזאת עם הקדוש ברוך הוא, התנתקות והתבדלות מכל הדברים של העולם הזה, קרבה אל הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה אנחנו מתעלים. חג הפורים הוא מיוחד במינו ושונה מכל החגים האחרים, בכך שבעצם אנחנו לא מתנתקים מכל הדברים שבעולם, אנחנו לא הולכים אחורה מכל הדברים שבעולם, אלא הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להישאר בתוך העולם, להישאר בתוך החיים היומיומיים שלנו, לרדת אל המקומות הכי נמוכים שאנחנו נמצאים בהם ביום יום, שמה לחגוג, שמה להכיר את הקדוש ברוך הוא, ושמה לפגוש את לערוך מפגש עם הנשמה שלנו, עם הפנימיות שלנו. זה הדבר המיוחד וזה הדבר המרומם כל כך בחג הפורים. חג הפורים שיחול בעזרת השם ביום שישי הבא, אנחנו לא בדלים בו מכל המלאכות, אנחנו לא מנתקים את הטלפונים, אנחנו לא נמנעים מנסיעה ברכב, ההפך, משתכרים, שותים, אוכלים בכמויות עצומות, הולכים לפגוש את כל החברים, שיש, זה המצווה של משלוח מנות, לתת מאכל שיקרבו אותנו אל החברים שלנו, זה הדבר שאותו אנחנו צריכים לעשות בחג הפורים. מה זה אומר? שהסוד הצלחה, המתכון, הדרך להצליח בחיים, הדרך לשפר את החיים, הדרך להפוך להיות אנשים יותר שמחים, אופטימיים, טובים בחיים, זה דווקא על ידי הבנה של העומק של החג הזה, חג הפורים. חג הפורים הרבה פעמים נסתכל עליו מבחינה חיצונית, מתמטיקה פשוטה, היינו בסכנה של הריגה והקדוש ברוך הוא החיה אותנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את היכולת לחיות, אבל באמת יש עומק הרבה יותר גדול, וכל אדם ואדם יכול לקחת את הסיפור של פורים, את התובנות שלמדים ממגילת אסתר, מכל הנס הגדול שקרה לנו, אל החיים שלו וגם בחיים שלו לחולל ולהפוך שיהיה לו נס גדול ומופלא. אנחנו יודעים שכל ישועה, כל דבר קשה שהיה לעם ישראל באחד מהדורות הקודמים, והחכמים, הנביאים, האנשים הגדולים שהוא לעם ישראל לפני 2,000 שנים ו-3,000 שנה קבעו שהנס הזה הוא מספיק גדול כדי שהוא יחגג הלאה בשנים הבאות ביום מסוים. מה זה בעצם אומר? שהקדוש ברוך הוא אותו יום את הכוח, את המפתח, את הסגולה, איך לצאת מהסיבוך שכל אדם, והקדוש ברוך הוא ביום מסוים נתן להם את המפתח לצאת מהסיבוך, נתן להם את המפתח לצאת מהצרה הקשה שבה הם היו, בכל יום ויום, בכל שנה ושנה, באותו יום שבו הקדוש ברוך הוא גאל את אבותינו, גם הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד את הפתח. סיבה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בתרי"ג מצוות. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו ב-613 מצוות שמחייבות את כולנו. מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לשמור את המצוות האלה? הקדוש ברוך הוא רוצה שנוכיח לו אמונים, שנראה לו שבאמת אנחנו מוכנים לשמוע למה שאנחנו אומרים. מספיק הצרה או מספיק מצווה אחת כמו שבת, הקדוש ברוך הוא את הנאמנות שלנו אליו. אז למה באמת הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו ב-613 מצוות? משמעות, חיים שהוא מצליח לחיות אותם בצורה טובה, משמחת ומענה, הוא צריך לראות מהם רשימת הצרכים שהוא צריך כדי לחיות. אדם צריך כדי לחיות לישון מספר שעות, לאכול דברים בריאים מסוימים כל יום, לשתות משקאות בכל יום. יש רשימת צרכים שהגוף של האדם צריך כדי להתקיים, שהנפש שלו, שהגוף שלו משונה מאנשים אחרים, לרופא, כדי שהרופא יגיד לו מהם הדברים שבדיוק הוא צריך לעשות כדי בצורה איכותית, למרות השוני שיש בגוף שלו מבין אנשים אחרים. אנחנו, כל עם ישראל, שונים מאנשים אחרים, מכל האומות כולם. אנחנו יכולים להיראות בגוף אותו דבר, כמו אדם יכול ללכת בחוץ לארץ באיזשהו מקום ברחוב, לא יבדילו שהוא יהודי והוא שונה מאחרים. אבל הקדוש ברוך הוא, שהוא מביט פנימה אל תוך הנשמות שלנו, אל תוך האישיות שלנו, אל תוך... שבאנו יש דבר שונה לגמרי. מה זיכה אותנו, מה הפך אותנו להיות יהודים, להיות שונים מכל הגויים, שאדם יהודי יודע שתמיד הקדוש ברוך הקדוש ברוך הוא מגן עליו, שבכל רגע ורגע מחייו הוא יכול לפנות אל הקדוש ברוך הוא ולבקש מהקדוש ברוך הוא שישמע את התפילות שלו, למערך של טבע שאם הוא רוב הסיכויים והסטטיסטיקה אומרת שהוא יזכה במשהו מסוים הוא יזכה, ואם לא, לא, יש לו תמיד את הערוץ פתוח, את הקשר לקדוש ברוך הוא שיכול לשנות כל דבר בחיים שלו. מה זה מסוים, קדושה מסוימת, כוח מסוים ששונה מאומות העולם. לכן הדרך להתרגל עם הכוח הרוחני הזה שנמצא בקרבנו, זה תרי"ג המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. כל מצווה מפעילה שריר אחר בנפש שלנו, נותנת לנו את היכולת לחיות את החיים בצורה שמחה, בצורה טובה, בצורה עם הכוח הנשמתי הרוחני הגבוה שיש לנו. כל מצווה היא אומרת לנו בחג הפורים אנחנו זוכים בה, מצוות השמחה. אדם מצווה כל הזמן להיות שמח. בדורות האחרונים, בהבנה שיש לאנשים מה זה שמחה, אנשים מבינים את זה שונה מההבנה האמיתית של מה זה שמחה. מה אנשים מבינים? ואז הוא שמח מאוד על הבשורה הטובה הזאת. שמחה זה שאדם פתאום מתענג על איזושהי עינוג מסוים ונהנה מאיזושהי ענאה מסוימת, ולרגע אחד יש לו קורת רוח ושמחה מתפרצת מאוד גדולה. זה גם שמחה, אבל זה שמחה שמלווה את כל חייו של האדם. אדם יכול לזכות ולהגיע למצב כזה שהשמחה היא לא דבר שמושפעת עליו מאיזשהו חפץ שהוא רוכב, מאיזשהו הנהגה שהוא נוהג, מאיזושהי מחמאה שמישהו נותן לו, נפש שלו, כמו שהכליות של האדם פועלות, כמו שהריאות של האדם פועלות, ואדם לא חושב על זה, ואדם בכלל לא עוסק בזה. ממילא כל בוקר הוא קם והכל מתפקד והכל עובד טוב בגוף שלו. כך אדם שמבין מהי השמחה על פי התורה, מהי השמחה שהתורה מצווה עליה, יכול לחיות את כל חייו עם שמחה רגע, ותמיד היא מחזיקה אותו, נותנת לו את הכוחות אתגר, ועם כל דבר קשה שהוא נמצא בו בחיים. זה המצווה של חג הפורים, להיות שמח. ואדם שמבין את חג הפורים לשמחה האמיתית והתמידית הזאת, אז כל פעם שאנחנו רוצים לדעת מה הקדוש ברוך הוא אומר על משהו מסוים, כל פעם הגילוי שהקדוש ברוך הוא בורא העולם, בורא הנפשות שלנו, בורא הדברים שקיימים בעולם, רוצה למסור לנו לגבי משהו מסוים בחיים, מה הדרך שלנו לדעת מה ההשקפה של הקדוש ברוך הוא. למקום הראשון בתורה שבו מוזכר המידה הזאת, האיש הזה, הדבר הזה, ללכת ולהסתכל במקום הזה, הוא מגלה לנו מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו על המידה הזאת, על האיש הזה או על הדבר הזה. כמו שאנחנו כבני אדם, לרוב הרגשות שלנו, התגובות שלנו לדברים, הם על פי הפעם הראשונה שקלטנו את הדבר הזה. אדם שכילד קטן מרגילים אותו שמשהו מסוים מפחיד, לא משנה כמה שהוא ינסה להתגבר על זה, לכל אורך ימי חייו, תמיד הדבר הזה יראה לו מפחיד. לא משנה כמה הוא יהיה גיבור. תמיד המפגש הראשון עם הדבר, ההיכרות של האדם עם הדבר, הם אלו שיוצרים בתודעה שלו את הראייה שלו על הדבר הזה. אז כל פעם שאנחנו רוצים לדעת מה הקדוש ברוך הוא בורא העולם, האדם, האישות שיודעת הכל על כל מה שקיים בעולם, רוצה להגיד לנו הדבר מסוים, אנחנו אמורים ללכת ולהסתכל מתי הפעם הראשונה שהדבר הזה מופיע בתורה. המושג הזה של שמחה, עצבות, כל שני הרגשות האלה שכל אדם ואדם על פני האדמה כל כך מתמודד עם הדברים האלו, שיום אחד הוא בשמחה כל כך גדולה והוא כל כך שמח מזה, ולמחרת הוא בעצבות גדולה ושואף חזרה לחזור אל השמחה. מה המקום שהדבר הזה, מה המקום בתורה שהמושג הזה, שמחה, עצבות, מופיע? בעונש, בכללה, בתוכחה שהקדוש ברוך הוא נתן בתוכחה הראשונה שהקדוש ברוך הוא נתן לאנושות, לאדם הראשון אחרי שהוא חטא מעץ הדעת. אנחנו יודעים שהסיפור הראשון שהתורה הקדושה מספרת לנו זה שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם הזה, והקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה שונה לגמרי מהצורה שבה האדם נמצא היום. היום אדם נמצא, כל אדם ואדם הוא חי חיים מאוד קשים. כמה שאדם ינסה לשפר את זה ולמתק את זה, אדם חי חיים קשים. אדם קם בבוקר, לא יודע איך יגמר היום שלו, לא יודע אם הוא יחלה, לא יודע איזה דבר חליל יגלו בגוף שלו, לא יודע אם הוא יצליח להתפרנס, הוא לא יודע אם הוא יצליח לספק את הפרנסה שלו. אדם חי חיים מאוד יחסית קשים ומורכבים. הצורה הראשונית, המחשבה הראשונית הראשונית שבה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לא היה אמור להיות ככה. הקדוש ברוך הוא ברא כל אדם ואדם, ברא את אדם הראשון שממנו יצא כל האנושות, והתוכנית האלוקית בראש ובראשונה הייתה שכל בני האדם יחיו את חייהם בצורה המעונגת והטובה ביותר. הקדוש ברוך הוא לא ברא אדם כדי לסבול. הקדוש ברוך הוא ברא אדם כדי שישב ויתענג, והקדוש ברוך הוא ברא את האדם כאין דמותו, כאין משהו. הקדוש ברוך הוא יחיד בשמיים, הוא לא צריך לעבוד לשום דבר, הוא לא צריך לעשות שום דבר, הוא לא צריך להשתדל ולדאוג על שום דבר. כך הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה הזאת, במתכונת הזאת, ואמר לאדם, אמר לאדם הראשון שהוא ברא, אני מתיר לך ליהנות מכל ההנאות שבעולם. אני מתיר לך לעשות כל דבר שרק תחפוץ, וכל דבר שיעלה על דעתך. דבר אחד אני מצווה אותך לא לעשות אותו, דבר אחד אני מצווה אותך להתרחק ממנו, לא לאכול מעץ אחד שנמצא בגן עדן. אדם הראשון לא היה באדמה, בקרקע שבה אנחנו נמצאים היום, הוא היה בגן עדן, המקום שכולנו שואפים להגיע אליו, שאם נזכה נגיע אליו אחרי 120, שם האדם הראשון חי את חייו והיה אמור לחיות את כל חייו. זה הציווי היחיד, העזרה היחידה, ההרחקה היחידה שהקדוש ברוך הוא ציווה את אדם הראשון. הקדוש ברוך הוא ציווה את אדם הראשון בדבר הזה, ואדם הראשון בהתחלה רצה לשמור את הציווי הזה. אחרי זה אשתו והוא התפתו למה שהנחש פיתה אותם ואכלו מעץ הדעת, והקדוש ברוך הוא ראה איך אדם הראשון מרד בו, בגד בו, עבר על הציווי שאותו הוא ציווה, והקדוש ברוך הוא ציווה את הקדוש ברוך הוא כילל את אדם הראשון ואת אשתו חווה ואת הנחש בכל מיני כללות. הכללה העיקרית, העניין העיקרי שמלווה את כל הכללות שהקדוש ברוך הוא כילל את אדם הראשון ואת חווה, שזה בעצם המקור לכל הקשיים שאנחנו עוברים בחיים. כל מה שאנחנו צריכים לרדוף אחרי הפרנסה זה בגלל שהקדוש ברוך הוא כילל את אדם הראשון והניש אותו שהוא בעיצבון יאכל את הלחם שלו ובעיצבון ישיג את הפרנסה שלו. אישה, כל מה שעוברת קשיים בלידה, זה בגלל הכללה הזאת שהקדוש ברוך הוא כילל את חווה. כל המקור של כל הקשיים שבעולם נמצאים שם. ושם, בכללות שהקדוש ברוך הוא מקלל את אדם הראשון וחווה, בעונשים שהקדוש ברוך הוא פוקד עליהם, הקדוש ברוך הוא מוסיף כמעט לכל כללה, כמעט לכל דבר, את המילה ביצבון. אתה תאכל לחם ביצבון, האישה תילד בנים ביצבון. כל הדברים שיעברו עליכם מעתה ואילך, יתווספו אליהם משהו מסוים שנקרא ביצבון. אם נחשוב בהיגיון בריא וננסה להבין, באמת אדם שלא עובד, אדם שלא עושה דברים, אדם שלא נמצא במתח מסוים בחיים שלו, חייו אינם חיים. אם אדם הראשון וכולנו היינו צריכים לחיות את החיים האלה, שאדם כל היום יישב באיזשהו מקום מלא עצים וגנים ויישב ויתענג, אדם ישתגע ואדם יאבד את דעתו. העבודה, המתח, החוסר ידיעה אם אדם יצליח בדברים או לא יצליח את הדברים, הם אלו שנותנים את האנרגיה, את השמחה ואת הדלק לחיים של האדם. אז ברור שזה לא הכללה שהקדוש ברוך הוא כילל את אדם הראשון וחווה. מה הקדוש ברוך הוא כילל? שבעצבות הם יאכלו את הלחם שלהם. בעצבות האישה תלד בנים. כל דבר ודבר שהם יעשו, בעצבות הוא יעשה. מה זה העצבות הזאת שיעשו? הרבה אנשים עובדים, הרבה אנשים חיים, הרבה נשים יולדות ילדים, והכל שמח להם, והכל טוב להם. מה זה העצבות הזאת שהקדוש ברוך הוא הוסיף לכל דבר? והרי באמת גם אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא מקלל, הקדוש ברוך הוא לא עושה דברים רעים. הקדוש ברוך הוא לעולם לא ירד שום דבר רע מהקדוש ברוך הוא. חכמנו ורבותינו אומרים לנו שאין מציאות שהקדוש ברוך הוא גוזר גזרה רעה לאדם. הקדוש ברוך הוא כל כך רחמן וכל כך טוב וכל כך אוהב כל יהודי, שאנחנו לא יכולים לעלות בדעת שלנו שהקדוש ברוך הוא יושב בבדין של מעלה וגוזר לאדם הזה יהיה עוני, לאדם הזה יהיה קושי, לאדם הזה יהיה דברים רעים. אין מציאות שהקדוש ברוך הוא שהוא כל כך רחמן, כל כך טוב, יעשה דבר כזה. אז איך בכל אופן קורה הרבה פעמים שאדם עובר חוויות קשות ועובר דברים קשים? האדם לא הולך בדרכו של הקדוש ברוך הוא, האדם לא מכבד את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בחיים שלו, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא מכבד את הנוכחות שלי, אתה לא מקפיד על הדברים שהם חשובים לי, אני עוזב אותך. הקדוש ברוך הוא עוזב את האדם, ההשגחה של הקדוש ברוך הוא שרה מהאדם. מה קורה מיד באותו רגע? האדם בעצם מקבל את התוצאות של ההחלטות שלו ושל המעשים שלו. ואדם שאין לו את הקדוש ברוך הוא שישגיח עליו, שינווט את המעשים שלו, שיציל אותו לפעמים מעצמו, אדם הוא כל כך מוגבל במחשבה שלו, כל כך מוגבל ביכולת השגה שלו, שהוא לא יכול בכל החלטה שהוא לוקח ובכל צעד שהוא עושה לשכלל את כל השכלולים ולהבין את כל התוצאות שיכולים לקרות מכל מעשה שהוא עושה ומכל החלטה שהוא לוקח. זה דבר בלתי אפשרי ודבר שלא יעלה הדעת כלל וכלל. אם יש את הקדוש ברוך הוא שנמצא בחיים של האדם ומשגיח על האדם, שאדם יעשה החלטה כזאת, ואם היא לא נכונה לו, הקדוש ברוך הוא ישבש את זה, שבסופו של דבר לא תצא לפועל. אז אדם חווה את התוצאות האמיתיות של המעשים שלו, וזה כל העצבונות, וזה כל הפגעים, וזה כל הדברים הקשים שמוצאים את האדם. התוצאות של ההחלטות שלו, כשהקדוש ברוך הוא לא משגיח עליו, שההחלטות שלו יהיו נכונות ומנותבות למקום הנכון. אז כשהקדוש ברוך הוא הוא מקלל את אדם הראשון, כשהקדוש ברוך הוא מקלל את חווה, הוא לא מקלל אותם ואומר להם, הכעסתם אותי, מה אומר לכם ככה וככה רע. הקדוש ברוך הוא מגלה להם מה הרע שיהיה להם. הקדוש ברוך הוא אומר להם, נכנס בכם איזשהו טבע, נכנס בכם איזשהו משהו מסוים, שיגרום שבכל דבר ודבר שתעשו בחיים, יהיה לכם עצבות ויהיה לכם תחושת מרירות פנימית. מה הדבר הזה? אז אנחנו יכולים להבין את זה על פי הציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה את אדם הראשון לפני שהוא אכל מעץ הדעת ולפני שהוא הגיע למקום הזה. מה הקדוש ברוך הוא ציווה את אדם הראשון? מכל הדברים שיש לך, אתה יכול לאכול. מכל ההנאות שסיפקתי לך, אתה יכול ליהנות. יש משהו מסוים, יש דבר אחד יחיד בלבד שבו אסור לך לגעת. דבר שהוא לא שייך אליך, דבר שאין לך חיבור אליו, והנוכחות שלו בחיים שלך, החיבור שלך אליו, רק תזיק לך ורק יגרום לך דברים רעים. זה הסוד, שמחה או עצבות שיש לאדם. אם אדם חי את החיים שלו בצורה כזאת שהוא מבין, אלה הדברים ששייכים לי, אלה הדברים שאני גודל בהם, זאת המשפחה שלי, זה העבודה שלי, זה הרמת חיים שלי, זה הצורה שבה אני חי, הוא אדם שמח, ולא משנה כמה יהיה לו, ולא משנה איך יהיה לו, ולא משנה למה הוא יסיק, תמיד הוא יהיה שמח בכל מצב שהוא. אם אדם מאמן את הנפש שלו, שמה שיש לי, זה מה שיש לי, האישה שלי, זאת האישה שלי, הילדים שלי, עם הילדים שלי, הפרנסה שלי, זאת הפרנסה שלי, הוא תמיד יהיה שמח. זה לא אומר שאדם לא צריך לשאוף. כל אדם צריך לשאוף הכי גבוה שיש, וכל אדם רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה שכל אדם יגיע הכי גבוה שיש. אבל גם שלא מצליחים לממש את השאיפות האלה, לדעת, שאפתי למקום כנראה שהוא לא שלי, טעיתי. מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, מה שיש לי, זה הדבר הנכון והטוב ביותר בעבורי. הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, תאכל מכל העצים שבגן, תהנה מכל ההנאות שבגן, תאמן את עצמך, תדע לחיות במצב כזה שיש משהו מסוים, שאתה יודע שהוא טוב, אתה יודע שהוא זוהר, אתה יודע שאתה יכול ליהנות ממנו, והוא לא שלך, אתה גדר מוחלטת בינך לבין הדבר הזה, זה מה ששלי, זה מה שמישהו אחר, אני לא מתערב בדבר הזה, הדבר הזה לא שייך לי. אדם שמצליח לגדור את עצמו בצורה כזאת, ולחיות בצורה כזאת, השמחה מובטחת לו תמיד. אדם שלא מצליח לאמן את עצמו לזה, ואדם שכל הזמן חי חיים שהראייה פתוחה למקומות אחרים, הוא אומר אולי האדם הזה יש לו משהו שאם היה לי אותו הוא היה מאוד טוב לי, אם היה משהו אחר, מישהו, חפץ ששייך למישהו אחר, בית ששייך למישהו אחר, סגנון חיים, מסכת חיים, צורת חיים ששייכת למישהו אחר, הייתי אדם השמח והמאושר ביותר. אדם שככה מסתכל על החיים, הוא יהיה בעיצבון, והוא יהיה במצב קשה, והוא כל החיים שלו יהיה בתחושת מרירות. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר על האדם הראשון. אכלת מצדת, לא עמדת בפיתוי הזה, לא הצלחת לגבור ולהבין, זה מה ששלי, זה לא שייך לי, כל מה שתעשה תמיד יהיה בעצבות. תעבוד, תמיד אתה תסתכל בשדה של החבר שלך, למה לא גודלת תבואה יותר יפה, ולי לא. אתה תעבוד במשרה, תמיד תסתכל במשרה של החבר שלך, למה אליו מגיעים יותר לקוחות, ותמיד לא. הקדוש, הצוות, השמחה, היא לא תלויה כלל במה שיש לאדם. אדם יכול שיהיה לו את כל העולם, משהו קטן, הוא ירצה מישהו שנמצא לידו, הוא לא ישמח, והוא לא יהיה מאושר. מה סוד הצלחה, השמחה האמיתית, וסוד הצוות האמיתית בחיים של האדם? אדם שמצליח לגדור את עצמו, לצמצם את הראייה שלו ולהגיד, "זה מה ששלי, אני שמח בדברים האלה, בזה אני שמח, עם זה אני אעבור את החיים שלי," הוא אדם השמח והמאושר ביותר. אדם שמפתח את הראייה שלו, ראייה אינסופית, וכל דבר ודבר הוא חומד, אולי גם זה מתאים לי, ואולי גם זה נכון לי, ואולי גם זה יכול להוסיף לחיים שלי, הוא אדם שכל חייו תלווה בתחושת עצבות ובתחושה קשה. אמרנו השבוע שאחד מגדולי המפרשים של התורה, קראו לו רבי שמשון רפאל הירש, כותב בפירוש שלו, כשאנחנו רוצים להגדיר משהו שהוא לא קיים, שהוא לא בנמצא, שאין לו באמת מציאות, שהוא דבר שלא קיים, שהוא דבר כמו אמירה שאומרים שאין לה שום ביטחון ואין לה שום אחיזה במציאות, איך אנחנו מגדירים את זה בלשון הקודש, בלשון העברית, מה אנחנו אומרים? שזה דבר שהוא שב, זו שבועת שב, האדם הזה נשבע שבועת שב, הוא בא ואמר בכל הכוח שמשהו מסוים קרה, בפועל זה לא קרה, איך זה נקרא? שבועת שב. היה איזה שהוא התראה על משהו מסוים שעומד לקרות. בסוף התברר ששם איזה טעות, והדבר הזה לא עמד לקרות. איך אנחנו קוראים לזה בלשון עברית, בלשון הקודש? התראת שווא. למה זה נקרא בלשון הזאת? אז אנחנו יודעים שלשון הקודש, השפה שבה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, העברית, הלשון הקודש היא המקור לכל השפות, היא לא רק בעצם אומרת לנו, זה לא רק קודים שנבין דברים כשאנחנו מדברים אחד אל השני, אלא זה רומז אל השורש של הדברים ואל המהות של הדברים, פירוש של המציאות של החיים שלנו. מהי המילה הכי דומה בעברית, בלשון הקודש, למילה שו, המילה שווה. כל פעם שאנחנו מנסים לשוות את החיים שלנו למישהו אחר, ואנחנו אומרים, אם האדם השני הצליח, אנחנו נלך בדרך שלו וגם אנחנו נצליח. הנה זאת, זה מסלול להצלחה. הנה זה המסלול שבו אנחנו הולכים. זה המסלול הטוב ביותר, כי מישהו אחר הצליח בדבר הזה, אתה לא תגיע לשום דבר, וכל הצלחה שלך היא הצלחת שווא, היא הצלחה רגעית, היא הצלחה חולפת, היא הצלחה שאין לה אחיזה במציאות, ואין לה אמת, ואין לה קרקע מוצקת תחתיה. כל דבר שהוא שווה, שהוא דומה למישהו אחר, בצורה מוחלטת, מה זה אומר על הדבר הזה? שזה דבר שהוא שווא, שאין לו אחיזה במציאות, ושהוא לא אמיתי באמת, ושהוא לא באמת אמיתי, ולא באמת אפשר להגיע על ידו לדברים רחוקים ולדברים גבוהים. וזה כל הסוד, זה כל העניין של הנס של פורים. מה כל הנס של פורים שאנחנו חוגגים אותו, שמחים אותו, שכמו שאמרנו, פורים זה החג שממנו מקבלים שמחה לכל השנה כולה. איך מקבלים שמחה לכל השנה כולה? על ידי שמבינים את הרעיון שאמרנו שהוא זה שמגיע לידי ביטוי, שהוא זה שמתגלה במגילת אסתר, בכל הסיפור של הנס, בכל מה שעבר על אבותינו, באותו זמן של חג הפורים, בנס הגדול שנעשה איתנו. מה הליבה, מה העיקר, מה השורש של, מה הליבה, מה השורש, מה הדבר שבעצם סביבו כל חג הפורים קרה? המלחמה של עם ישראל עם המלאק. המן הרשע ניסה לשמיד, להרוג ולאבד את כל עם ישראל. מי זה היה המן? המן לא היה איזה אויב שצץ וקם משום מקום ובא להרוג ולנסות לעשות דברים רעים לעם ישראל. הוא היה משולשלת, הוא היה ממשפחה שכל החיים שלה, שכל ההיסטוריה שלה הייתה לנסות ולהזיק לעם ישראל, המשפחה העמלקית. שבת הקרובה בזאת השם תהיה שבת פרשת זכור. מה זה אומר שבת פרשת זכור? כל יהודי מחויב להגיע לבית כנסת יותר מכל שבת אחרת ולשמוע שקוראים בתורה את פרשת זכור, שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו שהוא יזכור ויזכיר לבני ישראל, ובכל שנה ושנה כל יהודי ויהודי ידע שיש אומה מסוימת, שיש קבוצת אנשים בעולם שכל המזימה שלהם, כל הרעיון שלהם, כל מה שהם רוצים זה להשמיד, להרוג ולאבד את עם ישראל. המן הרשע שניסה להרוג אותנו ואנחנו חוגגים את זה בחג הפורים, זה רק מפגש אחד שלנו עם האומה הזאת. היו לפני כן הרבה מאוד מפגשים והרבה מאוד ניסיונות השמדה מצידם של עם, של המלכים נגד, של הרבה מאוד ניסיונות השמדה של המלכים נגד עם ישראל, שניסו להשמיד ולהרוג ולאבד אותנו. מה הדבר שכל כך גורם להם לנסות להרוג אותנו? מה השורש שלהם? למה הקדוש ברוך הוא מצווה יותר מכל דבר אחר? הקדוש ברוך הוא לא מצווה אותנו באותה רמה לזכור אנשים אחרים שעשו לנו רע, אומות אחרות שעשו לנו רע, שום דבר. אומה אחת, עניין אחד שעברנו אי פעם בהיסטוריה, הקדוש ברוך הוא מצווה כל יהודי ויהודי צריך לזכור את זה. כל יום אחרי התפילה המוני יהודים קוראים את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא מצווה לא לשכוח את מה שהמלך עשה לנו. למה זה באמת? הקדוש ברוך הוא מצווה, יש אומה מסוימת שרוצה למחות אתכם, תקומו ותהרגו אותם, אל תשאירו להם מקום בעולם, תהרגו אותם שלא יהיו קיימים. אנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו יודעים מי הם המלכים, אלפי שנים כבר אנחנו קוראים את זה בתורה, זוכרים את זה, אנחנו יכולים לקיים את זה, יכולים ליישם את זה, בלתי אפשרי לעשות את זה. אז למה התורה מצווה את זה ולמה התורה באמת אומרת לנו את זה? אז אנחנו יודעים שאנחנו עם ישראל, אנחנו העיקר של העולם. אנחנו יודעים שעל פי ספרי הקבלה יש, ועל פי מה שכתוב בתורה הקדושה, יש 70 אומות בעולם. יש 70 אומות, קבוצות בעולם, כל אומה ואומה מרכיבה את העולם, ואנחנו העם הקטן מכל הימים, העם היחיד שעומד במרכז בין כל השבעים אומות האלה. כמו שאנחנו עם ישראל, הדבר שמאפיין אותנו זה חסד, זה טוב לב. אין עם שיש בו חסד וטוב לב ורצון נתינה כמו שיש לעם ישראל. כל אומה ואומה ואומות העולם יש להם כוח ותוכן מסוים. אומה אחת יותר טוב, אומה אחת פחות טובה. יש אומה שהכוח הגדול שלה זה גאווה. כל מה שהם רוצים זה להתגאות. אנחנו יכולים לראות את זה. אומה מסוימת שהם רוצים לשלוט על כל העולם. אומה אחרת עם חמדנית, עם חמדנים גדולים של כסף, רוצים הרבה כסף. כל אומה ואומה יש משהו מסוים שהיא דוגלת בה, משהו מסוים שהיא רוצה אותו בעיקר. כל יהודי ויהודי כולל בתוכו את כל המידות, את כל הקיבוץ של כל הדברים שאומות העולם דוגלים בהם, אדם מכיל בקרבו. אדם מאוד נכנע לתאוות הבצע, מה בעצם הוא הולך אחרי אומה מסוימת שהכוח שלה בעולם זה הרצון להשיג כסף והרצון להתעשר. כל אומה ואומה יש לה נציגות בתוך הנפש שלנו, ככה מבואר בספרי הקבלה. המלאק, אותה אומה שרוצה להשמיד אותנו, שרוצה להכחיד אותנו, שבתוך תוכנו גם נמצא הכוח הזה, שבתוך תוכנו גם נמצא המהות הזאת, גם נמצא השורש הזה. אם אנחנו נכנעים לכוח הזה, אם אנחנו נכנעים לכוח המלאקי הזה שנמצא בקרבנו, אנחנו עבודים, אין לנו יותר תקווה. אם אנחנו נכנעים לאומות אחרות, לכוחות אחרים שיש בנפש שלנו, אפשר לקום מזה, אפשר להתרומם מזה, אפשר לחזור לשגרה. אבל הכוח המלאקי, הקדוש ברוך הוא מצווה להתרחק ממנו, לא לבוא בשום מגע איתו, כי אם נופלים אל קרבו, אם נופלים למה שהוא מבטא, אם נופלים למה שהוא מסמל, אין שום יכולת תקומה ואין שום יכולת לעלות חזרה אל השגרה ולמקומות הטובים. מה הכוח הזה מבטא? מה העניין הזה אומר בנפש שלנו? אז רבותינו אומר לנו הדבר הזה. מה שאדם אומר, אם לא השגתי את מה שרציתי לגמרי, אם אני צריך לעבור הרבה קשיים בדרך עד להשגת המטרה, אם אני קידשתי לעצמי משהו מסוים ואני אומר אני אגיע לזה, לא הצלחתי להגיע לזה, צריך להגיע קצת פחות מזה, עבד עליי הכל, אני לא מוכן להגיע לשום דבר ואני לא בכלל מוכן להתחיל את הדרך. כמה אנשים בתחילת החיים החיים שלהם, שואפים להגיע לדברים גדולים, חולמים להגיע לדברים גדולים, חולמים שהם יגיעו להישגים גדולים, חולמים שהם יהיו המוצלחים ביותר, מתחילים החיים, הם עוברים את החיים שלהם והם מתייאשים, נופלים לייאוש, נופלים לעצבות. למה? כי הם לא הצליחו להגיע ליעד שאותו הם הציבו לעצמם. מה באמת הדרך הנכונה להסתכל על החיים? מה באמת הדרך הטובה ללכת בחיים? שאדם יודע, לא יעד שקידשתי לעצמי כשהייתי נער צעיר, זה הדבר שאם לא הגעתי אליו, לא השגתי כלום בחיים שלי. הקדוש ברוך הוא יש לו תוכנית בשבילי, הקדוש ברוך הוא יצר תוכנית אישית בשבילי. זה כשהייתי קטן, קראתי ספר, או שמעתי שמוע על איזה מישהו שהוא מצליח מאוד, שהוא הגיע להישגים גדולים, זה לא אומר שגם זה מה שאמור להיות לי. אני מגיע למקום מסוים, זה הדבר הטוב בשבילי, זה הדבר המוצלח בשבילי, לשם אני אגיע. כמו שאמרנו קודם, כל דבר שהוא שווה, הוא לא, הוא שב, ואין לו שום התכנות ואין לו שום קיום. זה הכוח שהמלך משמיע לנו כל הזמן בנפש. אם לא הגעת עד הסוף לדבר שרצית להגיע, שום דבר לא שווה. כמה אנשים הגיעו ליתרונות ולהישגים משמעותיים בחיים שלהם, אבל הם כל הזמן בדכדוך וכל הזמן במרירות פנימית. למה? כי מה שהם חלמו להגיע עד הסוף, עד המטרה, הם לא הצליחו להגיע אליה. זה לא הדרך הנכונה להסתכל על החיים, וזה לא הדרך הנכונה בשום דבר בעולם. מה התורה מצווה אותנו? מה התורה מורה לנו? אין יעד מסוים שלו אתה צריך להגיע. אין מטרה מקודשת שאם לא הגעת אליה, חייך חרבו. אתה תעשה מה שאתה יכול, אתה תשתדל כמה שאתה יכול. כל מקום שתגיע, מרוצים ממך והכל בסדר. התורה, כשהנביא מצווה אותנו לשוב אל הקדוש ברוך הוא, לשוב בתשובה, מה הנביא אומר? שוב הישראל עד השם אלוקיך, תחזרו עד הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שיש כלל בהלכה, כלל בתורה, כל פעם שכתוב עד משהו מסוים, זה עד ולא כולל הדבר הזה. כשהתורה אומרת שוב הישראל עד השם אלוקיך, עד הקדוש ברוך הוא, פנית אל הקדוש ברוך הוא, ניסית, השתדלת, הצלחת להגיע אליו עד כמה שאתך משגת, גם לא הגעת עד אליו, גם לא נהיית הצדיק הגדול ביותר, גם לא נהיית האדם הגדול ביותר, לא קרה כלום, העיקר שהשתדלת, העיקר שהשקעת את כל האנרגיות ואת כל הרצון שלך. וכל הדברים שאותם היה בידך להשקיע, הכל בסדר, והכל כשר והכל טוב מבחינתך. זה הדבר שמלווה את המלא כל הזמן, ועם ישראל שזה הייעוד שלו, זה האמונה שלו, שהקדוש ברוך הוא מנתב את החיים שלהם, שהקדוש ברוך הוא מוליך את החיים שלהם. אדם גוי, אדם שאין לו את האמונה בקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו בתחילת הדברים, באמת, אם יש משהו מסוים שאין לו, אומר, למה לא הצלחתי להשיג את זה? האם נכשלתי? לא הייתי מספיק חכם, לא הייתי מספיק מוכשר, לא הייתי מספיק עם יכולות להשיג את הדברים האלה, הוא יכול להתחרט ולהתוודות וליפול ייאוש. אדם יהודי יודע שכמה שהוא השתדל, בין הוא משתדל הרבה, בין הוא משתדל קצת, הקדוש ברוך הוא הביא לו את הדברים שאותם הוא היה צריך להשיג, הביא לו את הדברים שאותם הוא צריך כדי להתקיים ולחיות את החיים האלה, והוא אדם השמח ואדם המאושר ביותר שיש. זה ההבדל בין עם ישראל לעמלקים, זה ההבדל העיקרי ביניהם, ולכן המלחמה הזאת בין עמלק לעם ישראל כל הזמן קיימת. עמלק אומר, לא הגעת לסוף, לא הגעת ליעד, לא הגעת לתחנה האחרונה, לא השגת שום דבר. עם ישראל אומר, כל דבר שהגעתי, כל יעד שכבשתי, כל מידה שהצלחתי לגבור עליה, כל הישג שהשגתי בחיים, זה הקדוש ברוך הוא כיוון שאני אגיע למקום הזה, ולא הגעתי להישג מעבר, סימן שהקדוש ברוך הוא קבע שזה המקום שלי, שזה הגורל שלי בחיים, ופה אני אשמח ופה אני אצליח מאוד. זה הדבר שמלווה את עמלק, וזה הדבר שמלווה את עם ישראל. נסתכל, הראשונים שהיה ביניהם מלחמה, בין עמלק לבין עם ישראל. איפה זה היה מלחמה הזאת? בין יעקב לעשו. עשו הרשע, שהוא היה הבן, הבכור של יצחק אבינו, הנכד שלו, הוא היה עמלק, שהנכד, נכד נכדו, זה המן הרשע, והם אותם עמלקים שתמיד נלחמים בעם ישראל. מה היה התכונה הנפשית שלו? מה היה הדבר שהיה לו? הוא נולד הבן הבכור של יצחק אבינו. הוא נולד הבן שאמור להמשיך את השלשלת. יש לנו שלושה אבות, אברהם, יצחק ויעקב. היה צריך להיות אברהם, יצחק ועשיו. הוא היה בן הבכור, הוא היה אמור לקחת הכל. אבל מה? הקדוש ברוך הוא הוליד אותו אל העולם. והוריד אותו אל העולם בצורה כזאת שהנפש שלו הייתה נפש הרבה יותר מורכבת. רוב הצדיקים שנהיים צדיקים לכאורה, ככה אנחנו חושבים, הם אנשים שיש להם משיכה טבעית ללימוד תורה, למעשים טובים, אנשים שמצליחים בעסקים ובכל דבר אחר, מיד יש להם כשהם נולדים את החוש העסקי, את היכולת להגיע לדברים רחוקים, את הביטחון, את האמביציה, יש להם את כל הדברים האלה. עשיו לא מצא בעצמו את התכונות, את הקשירות הנפשית, את הרצון המיידי ללכת לדרך הטובה ולהיות הממשיך של אברהם ויצחק. מה הוא אמר לעצמו מיד? אני לא מוצא בעצמי את התכונות האלה, אני לא רואה איך אני יכול להגיע אל המקומות האלה מיד, בהישג יד, ראייה ראשונית, שהרצון הראשוני שלי לא מוביל אותי לדבר הזה, זה לא שייך, אני לא יכול להתעסק בזה. צדיק, איך הוא אמור להיות צדיק? אדם שכל כולו רק טהור וכל כולו צדיק, ואין לו שום רצון למשהו רע ולמשהו לא טוב. הוא ראה שקצת מסתבך לו, קצת הוא נתקע בתוך עצמו בעניינים האלה, הלך ונהיה הרשע הגדול ביותר. יעקב אבינו, איזה סיכוי היה לו להיות הממשיך של אברהם ויצחק? הוא היה הבן השני, הבן הקטן, יצחק פחות אהב אותו, יותר אהב את עשיו. איזה סיכוי יש לו? הוא אמר, לא משנה, זה מה שקדוש ברוך הוא נתן לי, אני הבן השני, אני לא הבן הבכור, לא משנה. אני אשלים ויהיה הכי טוב במקום שלי כבן השני. למה הוא זכה להתעלות להיות הבית הראשון, להיות הבן הבכור ולקבל את הירושה מיצחק אבינו, והוא נהיה אב של כל בני ישראל. ככה זה בכל דור ודור, זו המלחמה בין המלאקים לבין בני ישראל. המלאק אומר לעם ישראל, המלאק אומר לעצמו, לא הצלחת להגיע למקום המרוחק ביותר, לא הצלחת להשיג הכל, אין לך עוד שום תקווה. עם ישראל אומר, למרות שאני לא רואה שום תקווה, למרות שאני לא רואה שום דבר, אני מחכה, אני ממתין שהקדוש ברוך הוא יראה לי איך באמת אני נושא, ואיך באמת אני מכיר את הציור בצורה טובה. זה גם כל הסיפור של המגילה. מה קרה במגילה? המן הרשע, איך הוא העריף עוז להרוג את עם ישראל. עם ישראל הוא מה ששרדה את פרו, ושרדה את צנחרי, ושרדה את המלאכים הגדולים ביותר שקמו בעולם. כל המלאכים שעד המן הרשע ניסו להילחם בעם ישראל, כולם עבדו מן העולם, וכולם כבר לא קיימים, וכולם מיד אחרי שהתעסקו עם עם ישראל וניסו לעשות דברים רעים לעם ישראל, נעלמו מן העולם. המן הרשע, איך הוא קם ובכל זאת ניסה להרוג ולשמיד ולאבד את עם ישראל? הוא אמר, הקדוש ברוך הוא, כשאותו דור שקרה כל הנס של פורים, בני ישראל היו בבבל אחרי 70 שנה של גלות. הקדוש ברוך הוא הגלה את עם ישראל, החריב את בית המקדש, ואמר, אחרי 70 שנה תחזרו מהגלות. עבר 70 שנה, הקדוש ברוך הוא לא החזיר את עם ישראל. המן הרשע אמר, הקדוש ברוך הוא נטש את עם ישראל, זהו, אפשר להרוג אותם. רצה להרוג את בני ישראל. הקדוש ברוך הוא, עם ישראל, מה אמין בקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אמר לנו משהו מסוים, משהו מסוים נראה שאמור לקרות, לא משנה, אנחנו מחכים, אנחנו ממתינים, אנחנו לא מקדשים איזשהו תאריך. הגיע סוף ה-70 שנה, זה אומר שאין לנו עוד תקווה, אין לנו עוד יכולת להתקומם, אין לנו עוד יכולת להיבנות מחדש, אין לנו עוד יכולת לחיות, ומאבדים את הכל ומתייאשים. המתינו, היו באורך רוח, וככה זכו לנס הגדול ולישועה הגדולה של חג הפורים. זה הדרך שבה אדם מגיע לשמחה. שאדם לא כל הזמן מסתכל מה יש לחבריי ומה לי אין, אדם לא כל הזמן אומר למה לא הגעתי, למה לא הצלחתי להגיע, למה לא הצלחתי להשלים. תמיד אני מסתכל על מה שיש לו, תמיד אני מסתכל על הדברים הטובים שיש לו, ואומר, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, והקדוש ברוך הוא ודאי הניג אותי אל המקום המיוחד והטוב יותר שיש בעבורי. זה הדרך להגיע לשמחה, זה הדרך לעבור בצורה טובה ושלמה את החג שבא לנו לטובה. הקדוש ברוך הוא ישמור כל אחד ואחד, ייתן ברכה, הצלחה, ישועה וכל הטוב בעזרת השם.